חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
הפרק השני בדואט הסוכר שלנו משודר גם הפעם בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו סוגת, שיחד איתנו מבשלים באהבה את כל העונה הזו, העונה התשיעית של הפודקאסט, ואנחנו מתחילים.
הלו, הלו, הלו! אוי, איזה זיוף. נוראי.
9 עונות יש לך להתאמן.
לא, אני על סוכר.
שתינו אספרסו עם קצת סוכר בין שני הפרקים. בפרק הקודם, למי שהצטרף אלינו רק הפעם, בפרק הקודם דיברנו לא מעט על נזקי הסוכר והבעיות עם סוכר, ואיכשהו יצאתי מהפרק הקודם עם תחושה חזקה שאני חייבת שנייה לדבר על הממתיקים. כי לא בא לי שאנשים יאזינו לפרק ההוא ויגידו, אוקיי, אז עדיף סוכרזית. לא. לא עדיף סוכרזית. שנייה לפני שאנחנו נכנסים למטבח ומתחילים לדבר על מה אפשר להכין מסוכר.
עדיף סוכר.
תמיד עדיף סוכר. בתפיסתי. א', כי כל הממתיקים כמעט הם מוצרים מעובדים, הם דברים שהם מגה תעשייתיים, אנחנו לא יודעים, אבל יש לי עוד משהו שחשוב לי להגיד, כי זה תפיסת עולם, זה פחות מוכח בחקרית, אבל אני בטוחה שיום אחד גם העולם המדע יחקור ויגיע למסקנה הזאת.
אוקיי.
שיש משמעות בעיניי לעובדה שאני אומרת לגוף שלי, אני מכניסה אליך משהו מתוק, ואני לא עומדת בחוזה. כלומר, אם הגוף שלי יודע שאני הולכת לאכול משהו מתוק, עוגה, כבר אז מתחילים להיות מופרשים גם ברוק וגם אנזימים שונים מהלבלב שנועדו לעזור בעצם בעיכול של המתוק הזה. הגוף מכין את עצמו. ואז אם אני לוקחת, מכניסה ממתיקים מלאכותיים לתוך המשוואה, אז בעצם שיקרתי לגוף שלי. אמרתי לו, היי, הולך להגיע סוכר, אבל לא מגיע סוכר. ואז מה שעושה לי שכל בראש, זה שהגוף יגיד, סליחה, זוכרת שהבטחתי סוכר? אז הוא לא הגיע, אני רוצה אותו. והוא ירצה אותו יותר, כי הכנתי אותו לזה שזה הולך להגיע, והכזבתי אותו. אז נכון שדיאלוג הזה לא מתנהל בכל רם במערכת עיכול שלנו, אבל אנחנו יודעים היום שהמערכת עיכול קשורה קשר ישיר למוח, ושיש קשר גם בין גוף ונפש, וגם צריך להיות כנים ואמיתיים, ואני חושבת שאם אמרתי לגוף שלי שאני מכניסה אליו משהו מתוק, אני מכניסה אליו סוכר, אני צריכה לקיים את הצד שלי במשוואה.
אוקיי.
פשוט צריכה להכניס מעט. ולא להפר את החוזה הלא כתוב ביני לבין הגוף שלי, שאמרתי לו, אני מכניסה משהו ואני לא מכניסה אותו.
אוקיי.
כי אז אני רק גורמת לדחף הזה לגדול, זה התפיסה שלי.
טוב.
מה?
לא, בסדר.
לא נשמע לך הגיוני?
תראי, את מדברת על זה שהגוף שלנו חכם.
כן.
אז אם את צורכת באופן חד פעמי או חדש ממתיקים, אז את עובדת על הגוף שלך והוא מבין שעובדים עליו.
נכון.
אבל אם את צורכת ממתיקים כל חייך, או 20 שנה, כן. הגוף כבר יודע מה נכנס אליו ולא נכנס אליו, כשאת רואה, לא יודע, משקה ממותק, והוא... אני מניח שהגוף יודע שהוא לא יקבל מזה סוכר.
בעיניי הוא מיואש.
הוא מיואש.
הוא מיואש, אני חושבת שזה עדיין הפרת חוזה. בדיוק הייתי במוזיאון המדע בירושלים עם הבן שלי, נורי שלשום, והיה שם, יש איזושהי תערוכת אשליות, שממש מראה איך... וואי, זה יהיה, מה זה ארוך להסביר את זה? אני לא אסביר את זה. לא משנה. היה שם איזושהי תערוכת אשליות, שאפילו שזה דובר על הקשר בין המוח שלנו ליד שלנו, ומידת העוצמה שאנחנו משקיעים בשריר, בשביל להרים איזשהו חפץ כבד, כן. עדיין זה בדיוק הוכיח את אותה נקודה, שאני לא יכולה להגיד לגוף שלי משהו, ולעבוד עליו. זה לא בריא הסיפור הזה. אני גם חושבת שכל הממתיקים המלאכותיים האלה, הסופר מעובדים, מכניסים לגוף שלי חומרים, שהגוף שלי לא יודע מה לעשות איתם. סליחה, מה זה? כאילו, הרי מיליוני שנות אבולוציה הביאו אותנו לימי טרום המהפכה התעשייתית, כשהגוף שלנו יודע להכניס דברים מסוימים ולהוציא דברים מסוימים.
אוקיי.
Okay. מערכת העיכול למדה מיליוני שנים לפעול בצורה מסוימת. לא ייתכן שתוך 200 שנה המערכת תיקול הזאת משתנה. אין אח ורע ואין תקדים אבולוציוני לשינוי כל כך מהיר כשאתה בן אדם ולא וירוס קורונה, אוקיי? Mm-hmm. ולכן אני אומרת, לא יכול להיות שמוצר שנכנס ב-250 שנה האחרונות, אנחנו יכולים להשתמש בו בכזאת מסיביות ולא יהיה לזה מחיר. הגוף לא מזהה את החומר הזה, ובסוכר לפחות הוא מזהה.
אוקיי. Okay. טוב.
סליחה.
בסדר.
מרגיש לי שאתה לא מבסוט.
לא, בסדר. זורם איתך.
אוקיי, אז אחרי כל המניפסט הזה.
כן.
אנחנו כל הזמן מדברים, וגם בפרק הקודם דיברנו על זה, שהסוכר הוא ממתיק את האוכל, ואנחנו נורא נורא אוהבים מתוק, אבל האמת היא שלסוכר יש הרבה יותר תפקידים, מאשר רק להמתיק לנו את האוכל.
סוכר מורכב משתי מולקולות. הוא דבר כימי. כל דבר על פני כדור הארץ, זה איזשהו משחקים של כימיה. וגם סוכר, וכשנכנסים למעבדה ומתחילים לשחק עם כימיה, אז נוצרים דברים נפלאים. אז גם סוכר,
כן.
כשמשתמשים בו נכון, ויודעים מה עושים איתו, יודעים בדיוק את המינונים, ויודעים את הטמפרטורות, ויודעים מה לעשות איתו, מקבלים תוצאות שונות לגמרי, גם באפייה וגם בבישול.
למשל.
תראי, אני לא אתייחס לבישול יותר מדי, אבל באפייה לסוכר יש המון 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 תפקידים.
אוקיי, תן לי אותם.
הראשון, איזון טעמים, אוקיי? סוכר, וזה גם באוכל.
כן.
כאילו, סוכר נוגד חמיצות, הוא נוגד מרירות, אנחנו מאזנים רוטב עגבניות חמצמץ מדי עם חצי כפית סוכר, אנחנו משתמשים בו כדי להרים לפעמים, לפתוח טעמים,
כן.
עוד רבע כפית סוכר, איך יניב גואריה קורא לזה מתחת לסף החישה?
כן.
מוסיפה ממש כמות, זה לא הופך את זה למתוק, אבל משהו נפתח בטעמים. דרך אגב, אני ממש מתרגש לקראת הקורס שלו, שאני ואפרת הולכים להשתתף כתלמידים, סטודנטים נלהבים אצל הגאון הזה, וזה ממש מרגש אותי, וזה יקרה, אבל עוד מלא זמן, אז נדבר על זה כשנדבר על זה. בכל מקרה, זה דבר אחד, איזון טעמים. שימור, כל מה שאמרנו.
אגב, האיזון טעמים הזה, זה נקודה מאוד מעניינת. מתיקות באמת מבטלת חמיצות, או מאזנת חמיצות, וגם מרירות. למרות שזה לא על אותם קולטני טעם, בלשון, זה מאוד מאוד מעניין. זה לא ש...
אבל הסוכר מגיע קודם.
בדיוק. זה נושא מדהים העניין הזה, כי זה לא שהחמיצות...
היא לא נעלמת.
זה לא שזה חומצה ובסיס. זה לא שאני סותרת את החמיצות באמצעות המתיקות. עדיין נשארה אותה דרגת חמיצות, פשוט הסוכר שמופיע בקדמת הלשון, קודם כל הפה שלנו ירגיש אותו, ואז פחות נרגיש את החמיצות בבק.
מה, זה מטורף.
זה משוגע. בעיקר מרירות, כי מרירות זה טעם שממש קשה להיפטר ממנו באוכל. ואגב, סוכר מבטל מרירות בפחות הצלחה מאשר חמיצות.
נכון, אבל הוא מאפשר אותה. תחשבו על כל המשקאות המרירים שאתם שותים, נגיד...
טוניקים.
קמפארי, או טוניק, מי טוניק, כל מיני משקאות שהבסיס שלהם הוא מר.
כן.
הסיבה היחידה שאתם מצליחים לצרוך אותם ולא להגיש שנייה אחר כך, היא כי הם עתירי סוכר.
נכון.
סוכר מאפשר את זה.
יש גם, אתה יודע, אמרת שזה בעיקר באפייה, אבל במטבח אסיאתי, זה הריבוע הקדוש, החמיצות, מתיקות, מליחות, חריפות.
נכון. הם שומרים על איזון נהדר, תמיד יש שם את הכל, תרגיש את הכל, זה לא ש...
כן.
זה יעלם, אחד יעלים את השני, להפך, אחד יעלה את השני. עוד תפקיד של סוכר באוכל זה שימור.
וואו.
הוא עוצר גדילת חיידקים, מעכב את הקלקול, הוא חומר משמר כי הוא קושר מים בעצם, אז זה הופך את הסביבה לפחות זמינה לחיידקים.
קושר את המים ואז החיידקים נכון. אין להם סביבה מימית.
והדבר הזה עוזר לנו לשמור על חיי מדף יותר ארוכים של מוצרים, בין אם אנחנו עושים ריבה ואפשר לשמור אותה מחוץ לקירור,
כן.
ובין אם אנחנו עושים מאפה ומוסיפים לו סוכר, אז חיי המדף שלו יהיו יותר ארוכים.
אשכרה?
כן, כן, כן.
מה זאת אומרת? אם אני נגיד עכשיו עושה קרואסון,
לחם עם סוכר כן. ולחם בלי סוכר, שנאפו בדיוק באותה צורה עם אותם מרכיבים מלבד הסוכר, הלחם עם הסוכר יחזיק קצת יותר, יישאר טרי קצת יותר, יתייבש קצת פחות.
למה?
כי זה מה שהסוכר עושה.
אוקיי.
הוא עוזר לו להאריך את החיים שלו.
אוקיי.
אז הכל קשור למים ולנוזלים, הוא שומר עליהם.
אוקיי.
יש את עניין המרקם ואת התחושה בפה. הטקסטורה הרכה שאנחנו מקבלים מאוכל, בעיקר ממאפים, מגיעה מהסוכר.
מה זאת אומרת?
הסוכר מפריע להתפתחות גלוטן.
אוקיי.
ומעצם זה, המאפה שלנו הוא פחות לאיס, הוא יותר רך, הוא יותר נמס. תלוי בסוג ותלוי בכמות, אבל בדרך כלל אתם, כשאתם תאכלו עוגה, גם תאבדו אותה פחות, אבל גם אם תאבדו אותה קצת יותר, בגלל הסוכר, יתפתח פחות גלוטן, והיא תהיה פחות נגיסה ויותר רכה, יותר נמוכה.
זה כאילו הסיבה שבעצם חלה מתוקה יותר רכה?
זה אחת הסיבות, כן. כן, סוכר ושומן.
אתה אוהב חלה מתוקה?
אני אוהב הכל מתוק.
אני לא אוהבת חלה מתוקה. מתאהבת! אני אוהבת חלה רגילה.
אז אם אנחנו כבר מדברים על מרקמים, אז סוכר מוריד את נקודת הקיפאון של מים.
אוקיי.
מה שמאוד הכרחי כשאנחנו עושים מחלים קפואים כמו גלידות. לכן, כשאם תקפיאו מיץ תפוזים, הוא יהיה גוש קרח, תפוזים. כן. אבל אם תקפיאו מיץ תפוזים ביחד עם סוכר, אז נקבל סוג של ברד או גרניטה או משהו שבאמת אפשר להתמודד איתו, ויש לו טקסטורה יותר רכה. הוא עוזר למנוע את היווצרות גושי הקרח, קריסטלי הקרח בתוך המקפיא.
איזה קטע זה? כי בסך הכל גם במיץ תפוזים יש הרבה מאוד סוכר, אבל כנראה שצריך איזשהו אחוז מסוים מכלל הנוזלים.
נכון.
שיהיה לנו את העניין הזה.
עוד כמה דברים שהוא עושה, הגובה שהוא מוסיף למוצרים מסוימים, נגיד כשהם מקציפים חלבונים.
כן.
אנחנו מוסיפים להם סוכר.
נכון.
כי הסוכר עוטף את החלבונים, מגיב איתם, ועוזר לייצב את הקצף. זה מה שהוא עושה שם, אז הוא עוזר לנו לתפוס את כל האוויר הזה בפנים, זה קורה גם באפייה.
כן.
הסוכר נותן אנרגיה לשמרים לפעול ולהציס.
אוקיי.
שפה הגלוטן מחזיק את האוויר, אבל מונע על ידי הסוכר שהשמרים אוכלים.
ולמה לא שמים את הסוכר מתחילת ההקצפה? יש לך הסבר פיזיולוגי לדבר הזה?
אני לא יודע, כי אני לא קונדיטור, אבל אני חושב שאנחנו רוצים שהסוכר יספג טוב בתוך הקצף. ואם נשים אותו ישר, כשעוד אין לנו בכלל קצף, הוא ישקל התחתית. וכל התהליך הזה יהיה הרבה יותר בעייתי.
הבנתי. אוקיי.
מה עוד הוא עושה? אולי הדבר הכי, הכי, הכי ברור שהוא עושה, הוא נותן צבע. חלה עם סוכר, חלה בלי סוכר, חלה עם הסוכר תהיה יותר שחומה.
נכון.
כשנבשל, אז נוצר, יש, הסוכר מגיב עם חום, הוא מגיב עם חלבונים, נוצר אפקט מיירד.
אפקט מיירד, דיברנו עליו בלא מעט פרקים, זה בעצם נכון. מה שגורם את החריכה הקרמלית הזאת.
הצבע, הצבע הסקסי הזה של קרמליזציה של אוכל, הוא נותן טעם, הוא עוזר למזונות עם הרבה סיבים, להיות יותר קלים לעיכול נפשי. הדבר האחרון שסוכר מאפשר זה ציסה. בתהליכי ציסה, הסוכר מזין את השמרים, מזין את כל המיקרואורגניזמים שגורמים לציסה הזאת בעצם, עוזר להם להישאר בשליטה, הוא הופך לאלכוהול, הוא הופך לפחמן דו-חמצני, בייצור של בירה, בייצור של לחמים.
בייצור של איקרים גם.
בייצור של איקרים, זה מה שהוא עושה.
גורם לציסה.
כן.
כן, הוא נותן אוכל לכל החיידקים והשמרים.
נכון.
קיצור, הוא עושה מיליון דברים. וואו.
אז בסופו של דבר אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נשים סוכר כדי שיהיה מתוק, אבל לא, במתכונים כתוב סוכר בגלל עוד מיליון דברים אחרים.
ואני חושבת שזו...
תכונות אחרות.
זהו, וזו נקודה נורא נורא חשובה, שהרבה פעמים כשאנחנו רוצים ליצור מתכון חדש או לשנות קצת מתכון, אז יש איזשהו סף מסוים, כלומר, אם אני רוצה לעשות עוגה ואני אפחית מכוס סוכר לשלושת רבעי כוס סוכר, זה בסדר, העוגה פשוט תהיה פחות מתוקה. אבל אם זה היה מאפה...
היא תהיה גם פחות רכה.
בדיוק. בדיוק, היא תהיה פחות רכה. היא יכול להיות שהטקסטורה שלה גם תשתנה, ואם זה בכלל לא הייתה עוגה רגילה, אלא עוגת שמרים או חלה, אז המשמעות של הפחתת סוכר מכף לשלושת רבעי כף יכולה להיות הרבה יותר קרדינלית, מאשר רק לרדת במתוק.
נכון.
הכל מתנהג שם אחרת.
אפייה זה כימיה.
כן.
היא כימיה שהיא בבסיס שלה מאוד פשוטה, אבל בסופו של דבר זה כימיה, וכשרוצים לעשות משחקי כימיה, צריך לדעת מה עושים. יש שם איזון מאוד 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 שברירי, שצריך לדעת מה עושים כששוברים אותו.
אוקיי. אני רוצה לעשות סדר בדבר אחר.
אוקיי.
נראה לי שהגיע זמננו.
למה?
סוגי הסוכר.
וואו, אנשים חושבים שיש סוכר לבן וסוכר חום.
ויש הרבה יותר מזה.
יש מיליון סוגים.
ממש.
יאללה, בוא נתחיל.
תראה, ההיגיון שלי אומר להתחיל דווקא מהסוכר הכי נפוץ, מהסוכר הלבן.
אוקיי.
שבאופן פרדוקסלי, האמת שהוא סופו של התהליך. הוא הסוכר הכי מעובד מכולם, זה שעובר את הניקיון, אם לקרוא לזה בפשטות, ניקיון הכי חזק כדי לוודא שלא נותר שום צבע או שום בטעם, חוץ מפשוט מתוק. כלומר שאם אני בעצם, אם לא הזנתם לפרק הקודם, אנחנו מתחילים מקנה סוכר, ואנחנו מעבירים אותו כל מיני תהליכים, ובסופו של דבר נשארים עם מולסה, ואז המולסה הזאת יש בטעם, ויש בריח.
בארומות.
ויש בארומות. ואת כל הדבר הזה מנקים, וכמה שמנקים יותר טוב, ככה מגיעים לסוכר יותר לבן. אז סוכר לבן רגיל בעצם, אחרי הסחיטה של המיץ מהקנה סוכר או מהסלק סוכר, מוציאים את המולסה מהמיץ לגמרי, מגבשים את הקריסטלים, ואז מייבשים אותם כדי שלא יהיה גושים. והגרגירים שמקבלים, שהם בגודל כזה של חצי מילימטר, זה הסוכר הלבן.
אוקיי.
Okay. יש סוכר לבן דק, מה שנקרא, קסטר שוגר, שזה סוכר לבן שפשוט נטחן יותר דק. זה הכל. הקריסטלים יותר דקים. יש אבקת סוכר, שזה אותו סוכר לבן, שפשוט תחנו אותו לאבקה ממש 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 מהדקה, כמה דקה עד לגודל של בערך עשירית מגרגר הסוכר הלבן, תלוי כאילו כמה תחנו את זה דק. וחשוב להגיד אבל שלפעמים יש חברות שמוסיפות קורנפלור או אבקה אחרת לאבקת סוכר כדי למנוע גושים.
התגבשות.
התגבשות, כי נורא נורא קל לאבקת סוכר להפוך להיות גוש. ויש תפקיד לאבקת סוכר במטבח, דיברת קודם על אפייה, אז אתה יודע, מקשטים עוגיות, אפשר לקשט עוגיות בסוכר, ואז אצלך עוגיות חמאה כמו של סבתא שלי, אבל איזה כיף זה לקשט עוגיות באבקת סוכר.
יש.
או איזה כיף זה לעשות בצק פריך, ולהשתמש באבקת סוכר ולא סוכר, ואז ממש בקלות, בגלל שזה בצק שלא מאבדים אותו לאורך זמן, אלא רוצים כמה שיותר עיבוד מהיר, אז האבקת סוכר מאפשרת לנו בעצם לערבב את הסוכר בצורה הומוגנית עם שאר המרכיבים, בלי לאבד את הבצק לאורך זמן.
אני פותח סוגריים, אבל זה באותו נושא.
כן.
רוב המתכונים שיש לנו בקונדיטוריה הם בכוסות. חצי כוס, רבע כוס, שליש כוס, כפות, כפיות וכאלה.
ואיך אני שונאת את זה?
אנחנו אנשים שעובדים על גרמים. אוקיי? אנחנו מודדים את הדברים האלה. אבל מה לעשות שרוב המתכונים הנפוצים הם בכוסות. וחצי כוס סוכר לבן לא זהה לחצי כוס סוכר דמררה במשקל, כיוון שהגרגירים יותר גדולים, ולא זהה לחצי כוס אבקת סוכר שתכונה דק, יש בה הרבה יותר סוכר.
בעצם, ככל שהסוכר תכון יותר דק, ככה יש פחות אוויר בין הגרגירים, כי הגרגר הוא עגול או בכל צורה שהיא, אבל נתפס אוויר בין הגרגירים. אז ככל שהסוכר תכון יותר דק, ככה יש פחות אוויר מבוזבז, כך נקרא לזה.
מידך?
כן.
כשאופים מאפים, למשל עוגיות שמתחילות בהקצפת חמאה וסוכר, כן. או ביצים וסוכר, ככל שהסוכר יהיה דק יותר, הקצפה תהיה קלה יותר. כיוון שלמוסס גרגירים של סוכר דמררה,
כן.
זה הרבה יותר קשה מאשר למוסס אבקת סוכר.
נכון. לגמרי באפייה משתמשים הרבה יותר באבקת סוכר. אתה לא תראה במטבח כמעט שמשתמשים באבקת סוכר.
אז אני באפייה, בבית, כן. כשיש לי סוכר חום במאפה, אני תוכן אותו לפני זה בנינג'ה שלי.
אשכרה.
כן, ואני מקבל אבקת סוכר חום, הוא הרבה, מגיב הרבה יותר, אני שוקל אותו לפני.
כן.
ואז תוכן אותו, ואז כמו נפסינו עוגיות מדהימות, וואו, מדהימות, אבישי עשה משהו מטורף,
בשביל הקפה של הבוקר שלו?
כן, בשביל הקפה שלו, אבל יצא, והוא שם שם קווקר, הוא לקח את המתכון שלי והפך אותו לגמרי, ואני לועג לו כאילו מהחדר השני, ואומר לו, מה אתה עושה? אבל, הוא הוריד לי חצי מהחמאה, החליף אותה בשמן, הוא הוריד מהכמות של הסוכר, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, ואז הוא אומר לי משהו על קווקר, הוא אמר, כן, לא, אבל הקווקר ששמתי, ואני אומר, אין קווקר במתכון, מה אתה עושה? תקשיבי, יצא עוגיות.
תפרסם. אתה לא יכול להרים ככה בלי לפרסם.
וואו.
חזור הביתה,
מתכון של אבישי, מה אני אגיד לך?
תגיד לאבישי שפרסם, שיהיה משפיען.
משפיען.
משפיען האוכל.
בקיצור, אוקיי, סיימתי, אבקת סוכר.
לא, חשוב לי להגיד משהו על זה, כי דיברת על הסוכר החום הכהה. במובן מסוים, יש מתכוני אפייה שאתה לא רוצה לטחון את הסוכר החום הכהה, כי להפך, אתה רוצה את הקרנצ'יות הזאת, אתה רוצה את ה... נגיד בקרמבלים, הכי כיף לשים סוכר חום כהה, ושיהיה את הקרנצ'י של הסוכר.
אז הנה דיון שהיה לי לאבישי, שאני חשבתי שאני יודע מה אני אומר, אבל עכשיו אני קצת מטיל בזה ספק.
שמה?
אבישי אמר שבגלל שהעוגיות יצאו נורא מתוקות.
כן.
אמרנו, אוקיי, נפחית קצת סוכר בפעם הבאה, אבל זה אותם עוגיות שאני אופה בדרך כלל, ופעם קודמת שאפיתי אותם לא היו נורא מתוקות.
אוקיי.
אבישי אמר, פעם קודמת לא תחנת את
הסוכר.
סוכר. אז בגלל שהגרגירים של הסוכר יותר עבים, אבישי טוען שהם פחות מתוקים.
אז אגיד לך מה זה עושה לי שכל?
נו.
שאם הסוכר לא תחון, אז בעצם שטח הפנים של הסוכר...
זה מה שהוא אמר.
הוא הרבה יותר קטן.
אבל אני אומר...
ובעצם, הרי אנחנו גם אוכלים יחסית מהר, אתה לועס, אתה בולע, אבל אם הסוכר תחון, אז זה מתמוסס לך על כל הלשון, ואז אתה מרגיש הרבה יותר מתיקות.
אז זה מה שאבישי אומר. אני אומר...
אין, אתה לא סתם נשוי לו ונשוי לי. לא סתם.
כן, משולש טרגי. אני אומר שבגלל שזה תהליך של הקצפה ארוכה, כן. עד שכל הסוכר נמס בתוך החמאה,
כן.
אז הוא נמס. סוכר נמס הוא סוכר נמס, בין אם הוא מתחיל גרגירי יותר או גרגירי פחות. אבל אולי נשאל קונדיטור בהמשך.
אולי.
נקסט, מה עוד יש לנו?
אז דיברנו על סוכר לבן רגיל, דק ועל אבקת סוכר. עכשיו אני רוצה דווקא ללכת אחורה. כי בעצם, ככל שהסוכר הוא יותר דביק ויותר כהה, ככה הוא יותר קרוב למקור. כך הוא בעצם עבר פחות תהליכים, פחות ניקוי של המולסה, הוא בעצם יותר קרוב למה שהוא היה אחרי הזיקוק שלו מקנה הסוכר או סלק הסוכר. ולכן, בשביל לעשות לכם קצת סדר בראש בעולמות סוגי הסוכר, אני פשוט אגיד ככה, ככל שהסוכר יותר כהה, ככה בעיקרון הוא יותר טבעי.
למה את אומרת בעיקרון?
כי לפי מה שאני אומרת עכשיו, סוכר חום כהה עבר פחות ניקוי מדמררה, דמררה עבר פחות ניקוי מסוכר חום בעיר, סוכר חום בעיר עבר פחות ניקוי מסוכר לבן.
נכון?
יופי. אבל אני אומרת כנראה כי בארצות הברית למשל, או במדינות אחרות שאנחנו לא יודעים מה קורה בהן, בגלל שהם מייצרים כמויות אדירות של סוכר לבן, הרבה פעמים הסוכר החום הוא בעצם סוכר לבן, שאוסיפו לו בחזרה קצת מולסה, כדי שיחזור לו הטעם, קצת טעם וקצת צבע, ושיהיה לו וייב יותר בריא. עכשיו, אם זה סוכר לבן שאוסיפו לו מולסה, הוא עדיין מוצר מעובד לחלוטין כמו כל סוכר לבן אחר. אבל אנחנו לפני התוכנית הזאת דיברנו עם הטכנולוגית של סוגת, ומה שהובהר לנו זה שמבחינת סוגת, תהליכים זה דבר שגם מבזבז זמן וגם מבזבז כסף. ולכן גם ברמה הערכית וגם ברמה הכלכלית, הם מעדיפים להעביר את הסוכר כמה שפחות תהליכים. כלומר, ההתחייבות שלהם היא שהם תמיד יעדיפו לעצור את הניקיון מוקדם יותר, מאשר להגיע לסוכר לבן ואז ללכת אחורה.
ולבזבז את כל המשאבים כדי להלבין אותו, ואז...
בדיוק, אומרים, אנחנו לא נלבין עכשיו את הסוכר עד ללבן, ואז נוסיף מולסה כדי שהוא יהיה חום בעיר, או גולדן, או חום כאז, זה לא הגיוני. אנחנו פשוט, ככל שהסוכר שאת קונה הוא יותר לבן, ככה הוא עבר יותר תהליכים. ככל שהוא יותר כהה, ככה הוא יותר קרוב למקור.
אוקיי.
נקודה מאוד חשובה זה שכל הסוגים של הסוכר החום האמיתי, כמו בסוגת, הם מבוססי סוכר קנים. סוכר חום אמיתי הוא תמיד מקנה סוכר, כי לסלק סוכר יש ריח. קצת לא נעים, קצת כזה ריח של
גרביים,
של נובעות מהשאריות של הסלק, וברגע שעושים את הניקיון עד לסוכר לבן, אז בעצם כל הריח וכל הארומות וכל הטעם נעלם, ואין משמעות למקור הסוכר בעצם. אבל זה עדיין חשוב לזכור, שבארצות הברית, אם אתם תקנו סוכר חום, יכול להיות שזה באמת סוכר סלק שאולבן, ואז הוסיפו לו מולסה, ואז קיבלתם סוכר חום, וזה מוצר אולטרה מעובד, אוקיי?
חשוב מאוד.
מאוד מאוד חשוב, זה נושא מאוד 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 חשוב.
אבל לפחות אפשר להיות שקטים בישראל, שאנחנו יודעים מה אנחנו קונים, אנחנו קונים, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו קונים.
נכון.
אוקיי.
ואז עכשיו תגידו לי, אוקיי, אז אם הסוכר, החום הכהה הוא פחות מעובד, אז הוא גם יותר בריא, כי עוד נותרו בו מינרלים וויטמינים מהמולסה. אז זה נכון, בעיקרון זה נכון. אבל עדיין, הכמויות של הויטמינים והמינרלים שנמצאים בסוכר זה מזערי וזה בטל ב-60. כלומר, אף אחד מאיתנו לא יקבל את כמויות המגנזיום או הברזל היומיות שלו לצרוך הרבה סוכר חום.
כן.
אוקיי?
זה לא הפתרון.
זה לא הפתרון.
אוקיי.
לכו על תרד.
כן.
אוקיי, תודה.
בסדר.
עכשיו קצת סדר בעניינים במדרג. סוכר חום כאש, אני מאוד מאוד אוהבת, אגב, להפיע, אני ממש קרמבל, אני תמיד אעשה עם,
אוקיי.
עם סוכר חום כאש. זה סוכר שיש בו כמות גדולה של מולסה, עד 6.5% מהמסה זה מולסה. טעם שלו מאוד מאוד דומיננטי, יש לו טעם, יש לו ריח, ובגלל הלחות שבו, אני מאוד אוהבת את זה, כי נותן אסיסיות לתוך העוגה. אחריו, יש את הדמררה, שזה סוכר שעבר קצת יותר ניקוי, עד 3.5% ממנו זה המולסה, הוא כזה בצבע חום, זה אבהב, הגרגירים שלו יותר גדולים מסוכר לבן רגיל, הוא קצת יותר, לא יודעת אם זה יהיה ברור, פריך. יש בו איזשהו קרנצ'י כזה.
אגב, המילה דמררה,
כן.
היא השם של המושבה בעצם, מושבה בשם דמררה בפפואה ניוגיני, שממנה
הגיע
הסוכר.
איזה מקסים זה.
כן.
וממש המולסה שם בדמררה עוטפת את הגרגירים, ולכן יש לו באמת ריח, אני מתה על הריח של סוכר חום. ומתחת לזה יש את הסוכר החום הבאיר, או סוכר גולדן, זה אותו דבר, שעדיין יש ארומה, ועדיין יש צבע, אבל שניהם הרבה פחות.
אוקיי.
כלומר, ממש מעט צבע וריח.
אחוזים בודדים.
אחוזים בודדים. ואני רוצה לסיים עם סוכר קנים. מה זה סוכר קנים? כמה אנשים מסביבנו שהם שוחרי בריאות ומודעות יגידו לכם, מה זאת אומרת? אני משתמש רק בסוכר קנים.
אבל כל הסוכר הוא סוכר קנים, לא?
בדיוק.
כן?
סוכר קנים הוא סוכר רגיל. זה מה שזה. זה שם שיווקי שנשמע נפלא, ושהמשמעות שלו היא פשוט סוכר שנוצר מקנים ולא מסלק סוכר. ועל זה יאמר, וואלה, כמו רוב הסוכר בעולם. ופשוט השאירו בו קצת מולסה. כלומר, סוכר קנים הוא בעצם זהה לסוכר חום בהיר או לסוכר גולדן, אבל זהו, זה מה שזה. אין שום סיבה בעולם לשלם יותר עבור סוכר קנים.
אז טריק שיווקי.
זה טריק שיווקי. עכשיו, אני נסערת, כי גם אני שנים נפלתי בטריק
הזה. קנית סוכר קנים והיית גאה בעצמך, שאת קצת יותר בריאה.
שנים השתמשתי בסוכר קנים שעולה פי ארבע מסוכר רגיל. נהדר, אני קצת יותר בריאה. לא, את לא קצת יותר בריאה, קצת יותר...
ענייה.
בדיוק.
אוקיי.
אז זהו. יש סוכר קנים אורגני, אז ברור שאם מישהו רוצה לצרוך משהו אורגני, אז סבבה, אבל כאילו, זה לא בגלל שהסוכר בו יותר בריא מסוכר רגיל.
אוקיי.
כן חשוב לי להגיד שיש סוכר קנים אמיתי שמייצרים בעודו, שזה ממש המסה, לפני שאיבדו את הסוכר הזה, אבל זה לא משהו שנמכר בצורה מסחרית בעולם המערבי. אם נסעתם לעודו, יש אפשרות לקנות כאילו סוכר לא מעובד, אבל זה חתיכה.
גוש.
חתיכה, גוש.
כמו סוכר תקלים.
כמו סוכר תקלים. כן. יש עוד כל מיני סוכרים שאנחנו יכולים להתקל בהם בחיים, אני חושבת שחשוב לי להזכיר את הסוכר הגבישי.
שבדרך כלל משתמשים בו לקישוט.
בדרך כלל משתמשים בו לקישוט של בריושים, אם אתם הולכים לאיזה מאפייה ויש פשוט צ'אנקים של סוכר יפהפים.
גבישים גדולים.
זה מדהים, אבל זה פשוט סוכר לבן שפשוט הביא אותו לגבישים יותר גדולים, זה כל מה שזה. ובגלל המבנה שם, אז הוא יותר עמיד לחום, כלומר הוא לא נמס בזמן האפייה, הוא נשאר כזה הצ'אנקים. ורציתי להגיד כן משהו.
כן.
חוץ מזה יש עוד כל מיני סוגי סוכר שנמצאים בעולם, אבל אנחנו לא נתחיל להיכנס עכשיו לסוכר בקלים וסוכר קוקוס והכל, כי אנחנו היום מדברים על הסוכר הלבן.
אז עשית פה סקירה של כל סוגי הסוכר שיש, ועכשיו אולי נכנס למטבח ונתחיל לבשל איתם.
מה אתה רוצה לבשל? אם הייתי נותנת לך עכשיו את הזכות לבשל מה שאתה רוצה מסוכר, מה היית עושה?
קרמל, תכלס. בוא נגיד, לא עושים הרבה דברים שהם רק סוכר.
כן.
סוכר הוא תבלין שאנחנו משתמשים בו לטבל את האוכל,
כן.
או להמתיק את העוגות וכו. אבל בעוגה לא תגידי, מה המרכיב המרכזי בעוגה? סוכר, עוגת סוכר, אין עוגת סוכר. אבל בשערות סבתא, שהזכרנו בפרק הקודם, 100% סוכר.
100% סוכר.
מרנגים, זה מאכל שמבוסס על ביצים וסוכר.
כן.
קרמל, או קרמל מלוח, שאני מאוד מאוד אוהב,
כן.
מאכל שמבוסס בעיקר על סוכר.
אתה יודע, זה עוד מאכל שאני חולה עליו, ואני גם אדבר עליו עוד מעט?
נו.
ריבת חלב.
ריבת חלב.
חלב וסוכר. איזה טעים.
את אוהבת?
וואו.
לא ידעתי.
אתה לא יודע שאני אוהבת ריבת חלב?
איכשהו לא. באמת?
כן. אבל רגע, רצית לדבר על קרמל, בוא נדבר על קרמל.
בואי נדבר על קרמל.
זה באמת אחד הדברים הכי טעימים שאפשר להכין מסוכר. קרמל כשעצמו הוא רק סוכר. כלומר, בסוף פותחים אותו עם קצת חלב או שמנת או דברים כאלה, אבל הקרמל עצמו זה סוכר מומס.
נכון. וואי, קרמל זה עולם ומלואו. אבל מחממים אותו, הוא הופך לנוזלי. הוא לאט לאט מתחיל להשכים ולהתקרמל ולקבל את הצבע, ויש רמות שונות שבהם הגוונים שלו משתנים.
כן.
כל גוון אומר טמפרטורה אחת, וכל טמפרטורה אומרת גם מוצר אחר. בעצם אנשים בבית כנראה לא מכירים את העולם הזה, אבל בעולם הקונדיטוריה, ההבדל בין 113 מעלות ל-118 מעלות, זה הבדל לגמרי שונה בתוצאה.
אני חושבת שכדאי שנתקשר לקונדיטור שיעשה לנו סדר בעולם הזה, כי היחסים של סוכר עם טמפרטורה, זה מהות העניין. זה בעצם כאילו אפשר להגיד שיש במטבח סקשן שלם,
כן.
שהמרכיבים זה סוכר וחום.
סוכר וחום.
סוכר וחום.
יאללה.
ואהבה.
אז למי אנחנו מתקשרים?
אנחנו מתקשרים לטל איטקין, שפעם היא הייתה שף קונדיטור של משיה, מסעדת משיה, והיום היא יזמית, מכינה הרבה קינוחים למסעדות, וגם קונדיטורית של פרויקט פאי, ואני מאוד אוהבת את הקינוחים שלה. אז בואו נתקשר אליה.
בואו נתקשר. הלו, הלו, הלו.
היי, שלום.
שלום. מה העניינים?
מה קורה? וואלה, אחלה, מה איתכם?
בסדר גמור, הצגנו אותך כבר בפני האורחים שלנו, אבל בשביל שתדעי, אז סיפרנו שאת פעם היית קונדיטורית של המשיה, והיום את יזמית שמכינה...
אם את לא יודעת.
אם את לא יודעת, קינוחים למסעדות. וגם הקונדיטורית של פרויקט פאי ידוע מתקופת הקוביד.
או קוביד.
את רוצה לספר לנו מה זה פרויקט
פאי? מה זה פרויקט פאי?
כי לוקסיקה מסתכל עליי במבט של אני לא יודע על מה זה, וזה לא בסדר.
נכון.
אז פרויקט פאי התחיל כצ'אלנג' בשבילי, בימים של הקורונה שהמסעדות סגרו את הדלתות, ואני מצאתי את עצמי בבית של ההורים עם תנור אחד ובלי יותר מדי מה לעשות. אז החלטתי שאני לוקחת את המאכל שאני הכי פחות אוהבת, פאי, ומכריחה את עצמי להתחבר אליו.
וואלה.
הפכתי בלטות, מתכונים, פיניתי, שיחקתי והגעתי למתכונים שלי ולטכניקות חדשות, כדי שהקלטית, הבצק הפריך של הפאי, יהיה בעצם רק התירוץ לכל מה שבא בתוכו.
אוקיי.
תקשרתי את כל הדבר הזה, קצת דרך האינסטגרם, את החקר שלי, הפאי הראשון שעשיתי בשבילי, בשביל המשפחה, היה שוקולד ורס על חנות, והגיעו בקשות למשלוחים.
וואלה.
עכשיו אני, בבית של ההורים, עם רינג אחד, תנור אחד, מטבח ביתי, כאילו אין מצב. אבל נהניתי מזה שפיצחתי את תעלומת הפאי הזאת, והכנתי פאי נוסף שבוע אחרי זה, של שיספן וסומק, שזה השילוב של פטל, ליצ'י, ורדים וסומק.
נשמע לי נהדר. והמשיכו
להגיע בקשות.
כן.
אז ככה... קצת שברו אותי ואמרתי לכל מי שביקש, סבבה, יאללה, נעשה לכם הזמנות. אבל אני בחורה אחת במטבח ביתי, עם רינג אחד ותנור אחד, אז אני אוכל לעשות לכם שבוע הבא, אבל טעם אחר, שילובים אחרים, אני לא יודעת מה זה יהיה. זורם? זורם. וזה זרם ל-60 איש.
זה הקורונה, אנשים לא אכפת להם, מה תתני להם, העיקר שיהיה תשומת לב, שמישהו יתייחס אליי. לא, באמת היה...
העיקר שיהיה משהו כיפי ומעניין, ולחקור את האוכל, ומפה לשם זה הוביל אותי מאוד מהר להזכיר מקום, מה שהיה מאוד זמין בתקופה של הקורונה, וזה תפס תאוצה מטורפת, מה ש... לימים הוביל אותי גם לצאת מהבחירה, מהעבודה במסעדנות, והיום אני עצמאית. ופרויקט פאי הוא כבר קונדיטוריה בפני עצמה, קונדיטוריית רפאים, אבל קונדיטוריה שממשיכה לחקור ולהביא את העיקרון הזה שאני כל כך אוהבת במסעדנות, שכל המרכיבים מגיעים במרקם המושלם עד אליך, וזה מה שקורה בקונדיטוריה.
אני אגב הכרתי אותה בזכות פרויקט פאי. כן? כן, איתקן עם הבודדות ששני מוצרים שלהם הוכנסו לארגזים שלי, בשני חגים נפרדים.
אופלי. יפה.
נכון,
הקראנץ' אורז בר.
לא טעמתי?
לא, אתה אומר, לא טעמתי, לא קרה.
לא קרה. איך יש ארגז שעשית שלא קיבלתי?
אוי, פורים, חכה לפורים.
איך זה יכול להיות? שלחת לי את כל הארגזים שלך.
שלחתי לך את כל הארגזים שלי.
מוזר מאוד.
לא יודעת.
תקשיבי, בדיוק בגלל המילה מושלם התקשרנו אלייך, כי אנחנו מדברים על קרמל.
ימי.
ויש המון דרכים להכין קרמל, אבל אנחנו רוצים לתת למאזינים שלנו את הדרך הכי מושלמת להכין קרמל.
בעיקר שיפוגג להם את חרדת הקרמל.
כן.
אני אתחיל ואני גם אסיים בזה שקרמל הוא כמו חביתה. אני לא זוכרת את הפחד הראשון שלי מלהכין את החביתה בפעם הראשונה, ואני בטוחה שאף אחד מאיתנו לא זוכר את זה.
נכון.
אבל גם חביתה, זה חלבונים, זה דחויות, וזה טמפרטורות, וזה משחקים, וזה תנאים. אבל היום כולנו יודעים להכין חביתה, כי התנסינו בזה, כי הנגישו לנו לזה. אז קרמל זה בדיוק אותו דבר.
אוקיי. Okay.
אז בעצם, כדי להכין קרמל מושלם, בואו נבין קודם מה קורה בתהליך של הקרמול.
אני אוהבת סוכר... הדידקטיות.
כן.
אפרת רושמת, כן.
הקרמוליות. אז בעצם סוכר... בנוי כמו כל חומר אחר בטבע, מאלקטרונים. ואפשר לדמיין שאלקטרון הוא כדור קטנטן עם המון חורים, ולחורים האלו נכנסים מקלות, שמהקצה השני שלהם מחוברים כדורים נוספים, שהם אלקטרונים אחרים. כל קבוצה כזאת של אלקטרונים מחוברים נקראת מולקולה. גם המולקולות מחוברות בהם, וכל החיבורים האלו נותנים לחומר את האופי שלו. בסוכר לענייננו זה המבנה הדבישי והמתיקות.
Okay.
אז כשאנחנו מחממים את הסוכר, כל החיבורים מפרקים. קודם החיבורים הגדולים בין המולקולות, ואחרי זה גם הקשרים הקטנים בין האלקטרונים נפרדים.
אוקיי.
ההיפרדות הזאת היא גורמת לחיבורים חדשים לקרות, וזה משנה לגמרי את התכונות של החומר.
אוקיי.
אז אנחנו מחממים את הסוכר, אלקטרונים מתנתקים מאחרים, מקפצים בין מולקולות, מתחברים מחדש בצורה שיוצרת טעמים וארומות חדשים ועמוקים. אז כמו ילד עם משחק של כדורים ומקלות שיוצר טירה או מטוס, החימום פשוט עובר לנו ליצור חומר חדש, שהוא נקרא קרמל.
אוקיי, אז ברגע שאני בעצם מחממת, אז המבנה הזה משתנה.
נשבר.
הוא נשבר.
בדיוק.
אוקיי.
אז בעצם, בניגוד למה שאנחנו חושבים שאנחנו ממוצאים סוכר והופכים אותו לקרמל, אנחנו לא עושים את זה. כימית, אנחנו מפרקים סוכר והופכים אותו לקרמל על ידי חום. ומה זה הקרמל המושלם? הקרמל המושלם הוא קרמל חלק, בלי גבישים, שאף אחד לא קיבל קביעה בהכנה שלו, ואת הצבע המושלם כל אחד כבר בוחר לעצמו.
כמות הקביעות שיש לי מקרמל, אני בחיים לא מצליחה לעמוד בפיתוי, אני תמיד בשנייה האחרונה כמו סתומה, אדחוף אצבע.
איך?
זה קמפיין האלה קביעות מקרמל?
קביעת קרמל זה הקביעה הכי נוראית בעולם.
מה אתה אומר? אני יכולה לספר לך, היו לי לפחות 20.
הוא עוטף נדבק ולא הולך, מה? אפרת.
אני לא יכולה.
נו מה?
זה יפה, בא לי לשחות בפנים.
לא, לא סבבה.
גם הקביעות יפות, קביעות זה אופי. זה מראה שאת אוהבת קרמל.
נכון.
אוי ואבוי.
זה מעיד עלייך.
אוקיי, לקחתי מחוות יבשה. הדלקתי אש בינונית גבוהה. עד כאן אני צודקת או בינונית?
צודקת, בינונית.
מה עכשיו?
אז בעצם אסמה סוכר רגיל.
לבן.
פשוט, שוקרות סוכר לבן.
כן.
קילו סוכר מהסופר, לפתוח, לשפוך פנימה. כמה שרוצים, כמה שצריך. בבית עדיף להשתמש בסיר רחב עם שוליים, מאשר בסיר צר ועמוק.
אוקיי.
ואנחנו מטפטפים בעדינות מים עד שרוב הסוכר נספג. בעצם המים חשובים בשביל המסע האחידה. אם נראה לכם ששמתם יותר מדי מים, לא נורא. הסיר פשוט יעבוד עוד על האש, אבל בסוף כל המים יתעדו, ותישאר שכבת סוכר, הסירופ סוכר, שיתחמם באופן אחיד. זה רק בשביל זה שמים מים.
כלומר, והמים האלה הולכים להתעדות. זה טיפ מה זה חשוב, כי כל כך הרבה מתכונים מפעם פשוט כתבו לשים סוכר על מחוות יבשה ולהמיס עד שנהיה קרמל.
ואסור לגעת בו, תוך כדי.
יש תאלה שכן מערבבים, יש תאלה שלא מערבבים.
ומטלטלים, וזה קופץ, וזה נשפך, ולכות נקו את זה.
ואז נהיה גושים, וגם הגושים האלה זה רגע שהרבה אנשים אומרים, אומרים, אוקיי, הלך הקרמל וזורקים, לפעמים זה דווקא הגושים האלה הם תחילת ההצלחה, לא?
אז בהתחלה, ואף פעם את לא מערבדת. את רק תטלטלי בהמשך. בעצם שמת המים, המים בשביל שהסוכר יתחמם בצורה אחידה ויהפוך לקרמל בצורה אחידה. שמים על אש בינונית ונותנים לזמן ולחום לעשות את שלהם.
אוקיי. Okay.
עכשיו עוד נקודה על הזמן ועל החום הזה. בעצם השק, הצבע, משקף לנו את ההתחברות מחדש הזאת של האלקטרונים, ובגלל שאנחנו יודעים שהחיבורים האלה מייצרים את הארומות, את הטעם ואת הריח, כדאי לנו לתת כמה שיותר הזדמנות לחיבורים החדשים האלה לקרות, נכון?
אוקיי.
אז יש הבדל בין קרמל שמכינים מהר, לקרמל שמכינים לאט ובסבלנות. ההתפרקות וההתחברות מחדש מגיעה לרמת האלקטרון. לקרמל האיטי יהיו הרבה יותר טעמים עמוקים, ארומות חזקות, מה שתופס מקום של טעם ביחד עם המתיקות. בעצם אין דבר כזה קרמל פחות מתוק. קודם אנחנו מדברים על סוכר רגיל, סוכרוז, סוכר לבן מהסופר.
כן.
יש קרמל שפחות מרגישים בו את המתיקות, בזכות העומק של הקרמול.
שזה אומר שהוא יותר מקורמל או פחות מקורמל?
מקורמל יותר באיטיות. יותר
מקורמל באיטיות.
באיטיות.
זה לא רק הצבע, החום וגם הזמן.
כאילו, את אומרת שכל הפעמים שבהם אני בעצם זורה לאט לאט את הסוכר על תחתית המחוות ומנסה לזרז את התהליך, את אומרת, חבל, את עושה טעות, את מאבדת ארומות. קחי את הזמן.
קחי את הזמן, תעשי אותו בסבלנות, גם בשביל הסוף רגע, בשביל זה שאת צריכה לטפל את הסוכר. תני לעצמך מרווח נשימה בין 110 מעלות ל-115 מעלות, ושזה לא יקפוץ לך ויפרץ לך בטיב. לעבוד לאט ובסבלנות נותן לנו עבודה נכונה, פחות מסוכנת, יותר ארומטית ויותר קלה עם הקרמל.
מתי אבל מתחילים להרבב? האם מתחילים להרבב?
לעולם לא.
מה?
אז בעצם שמנו על אש בינונית ונתנו לזמן ולחום לעשות את שלהם. מדי פעם אנחנו מחזיקים או בידית או בשתי ידיות של הסיר, כדי לעזור לקרמל להתחמם באופן אחיד, ומסלטלים בתנועה סיבובית את הסירות סוכר בתוך הסיר שלנו.
למה לא מערבבים?
כי אחר כך צריך לנקות את הכלי שמערבבים.
לא נראה לי שזו השיחה.
ניקיון זה אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים להוציא מהשיחה הזאת. לניקיון, שמים מים, מביאים לרתיחה, זהו, נגמר, לא צריך לנקות. הסוכר מתמוסס פנימה בסוף.
אוקיי.
אבל למה לא מערבבים אותו?
אבל בשלב הזה אנחנו לא מערבבים, כי אם אנחנו נכניס כף לקקן על הארץ, הסוכר פשוט יתגבש עליו ומקבלים גבישים. לא נפרו גבישים, כבר קשה לנו להיפטר מהם. ואנחנו רוצים קרמל שהוא סמוז, שהוא כיפי, לא קרמל עם גבישים.
אוקיי.
אז לא להכניס כלי פנימה. אוקיי.
זה רק יגרום לסוכר להתגבש מחדש.
אוקיי, אז מחכה, 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 את אומרת באיזשהו שלב יהיה לי קרמל. אחד האתגרים אבל זה באמת לסגור את האש כשהוא כהה כבר ויפיוף, אבל לא שרוף.
לגמרי.
כל כך קל להגיע לרגע הזה של המרירות.
נכון.
אז בדיוק בשביל הקטע הזה שווה להוריד את הקרמל מהאש רגע לפני הצבע שרוצים. כי זאת פצצת חום שהיא ממשיכה לחמם את עצמה גם אחרי שהיא ירדה מהאש.
אוקיי.
אז במקום להסתכל בקרמל מריר או שרוף, או להסתבך עם בן מריר, יש כל מיני עצות באינטרנט לדחוף את המחפת לבן מריר קרח. לא ניכנס ללמה זה לא טוב ורק יכשיל אתכם. אבל כדי לעצור את החום, אני תמיד עובדת עם סוכר פתוח בצד, ואם אני רואה שהקרמל לא מתקרר ועומד לעבור גם אחרי שהורדתי מאש, גם אם הורדתי רגע לפני, אני פשוט מוסיפה לקצת סוכר פנימה, זה מקרר את המסה, זה בטלטולים, זה הופך להיות חלק מהקרמל.
וואלה, מקררת אותו עם עוד סוכר.
וואלה.
כן, בעדינות. גם הורדתי רגע לפני שרציתי אותו, ואם אני צריכה איזה אמרג'נסי כדי להציל אותו שלא ימשיך להתקעות, אני מוסיפה סוכר פנימה. אם אני אשים אותו בבן מרי קרח, כל הדפנות שלי בשנייה יתקשו, ואוטומטית יהיה לי פחות קרמל, וגם עלולים להיכנס פה גבישים.
אבל כשאת אומרת, זורה קצת סוכר, תני לנו פה איזה הערכה של כמויות. אנחנו מדברים פה על ממש קוט או כפית?
זהו, זה תלוי בכמות שאתה עושה. אבל בוא נגיד 5% מהכמות סוכר. וגם כשמוסיפים אותו, זה לא לקחת כף ולזרוק פנימה. זה לטלטל אותו פנימה, שהוא ייכנס באיזה עבריריות מפוזרת כזאת בתוך הקרמל, ישר אני מטלטלת, ואוטומטית הסוכר מקרר את הקרמל, וגם נטמע פנימה מהטלטולים האלו.
אוקיי.
אוקיי, זה ממש פשוט כמו להכין חביתה. לא. אמרת מקודם, אמרת 110 מעלות, 115 מעלות, 120 מעלות, מה קורה שם ביחסים של סוכר וטמפרטורות?
כשיוצרים קרמל, אז באמת יש טמפרטורות שונות. כל טמפרטורה תיצור לנו בעצם קרמל במרקם אחר, שמתאים לקינוח אחר. נכון, טל?
נכון. כשכל החיבורים מתפרקים ונוצרים מחדש, לא רק הטעמים משתנים, גם התכונות של הסוכר. עכשיו, רוב המתכונים המוחלטים שמחייבים אותנו איזושהי טמפרטורה של קרמל, בשביל ממתק למשל, היא תהיה בכלל טמפרטורה של סירופ סוכר, לא רק של סוכר. וחשוב לזכור שהסירופ הזה יש בו גם נוזלים, ויש בו תכונות של הסוכר, ואנחנו ממש מטמפררים את הסוכר, כמו שמטמפררים שוקולד ורוצים להגיע למעלות מסוימות כדי לא להגיע לגבישיות, או כי קל לנו יותר לערבב סירופ סוכר שהוא גם מגיע ביחד עם חלבון במרשמלו, או שאנחנו מכינים פונדנט כזה שמצפה את הדונה, ואנחנו רוצים שהסוכר שלנו יישאר סירופי, אבל חזק, ולא יתגבש לגרגרים. אם אנחנו נעבור מעלות מסוימות, יתעדו לנו יותר מדי מים, והסירופ סוכר כבר יישאר רק סוכר מומס, ואז הוא יתגרגר.
טוב, זה היה הסבר ללמה את קונדיטורית? אני לא.
ואת לא.
זה ממש ממש מדויק. טוב, תראה, אין ספק.
למה, גם את חנונית.
אני מאוד חנונית.
כן,
אני
פשוט... אין לה סבלנות פשוט למתוקים.
למתחום, כן.
רק ללימודים של רפואה.
כן, אבל ברפואה דוחפים את המתחום לתחת, לא לתוך הסוכר.
את מבינה, זה אני לא מסוגלת לעשות.
אוקיי.
כל אחד בתחביבים שלו.
תעלית קין, המון המון תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, באהבה ובתיאבון.
עשית לנו סדר, תודה.
ביי.
ביי ביי.
לוקסי,
נו.
אני, כשהתחילה לדבר על קרמל, ואתה התחלת לבעבע פה מולי,
כן.
אני נזכרתי שפעם עשינו סדנה,
נכון,
ואתה
נכון.
הכנת קרמל חוצפן קטן במיקרו.
הייתי בפייז המיקרו של חיי,
היית בפייז המיקרו.
דחפתי כל דבר למיקרו, זה נכון.
וואו.
אבל נורא קל להכין קרמל במיקרו, למי שלא רוצה להתעסק עם כל הסיפור הזה, והאיטיות הזאת והכל. קרמל מהיר.
אבל זה לכמויות קטנות, נכון?
בוודאי, לא נעשה קילו וחצי של סוכר במיקרו.
אל תפתחו קונדיטוריה ותתבססו על המיקרו.
אבל זה אפשרי? זה אפשרי בהחלט להכין קרמל במיקרו. רוצה לשמוע איך?
בוודאי.
מתכון, קחו מתכון, תרשום, תרשום.
תרשום, תרשום.
אנחנו עם 50 גרם חמאה, שזה רבע חבילה גדולה.
כן.
זה מסומן לכם. את יודעת שבחמאה מסומן גם שליש, לפי הצבע? לא ניכנס לזה? אוקיי.
אני שמעתי על זה, זה הרערת עולמי.
הרערת עולמך.
כן, ומצד שני אמרתי לעצמי, סבבה, אבל ממתי את צריכה 66 גרם חמאה?
נכון.
מי צריך את הסימון של השליש הזה? למה אתם מתחכמים?
כי זה כאילו שליש כוס חמאה.
מי צריך שליש כוס חמאה?
יש מתכונים, יש ויש.
זה הסיבה שאני אוהבת לעבוד בגרמים. כן,
בסדר,
דבר,
אז 50 גרם חמאה.
רבע חבילה.
רבע חבילה.
או חצי חבילה.
אנחנו צריכים בערך...
אז זה למה אמרתי רבע חבילה?
נו.
כי כבר חודשים אי אפשר למצוא 100 גרם, 100 גרם בסופרים.
בטח.
רק 200.
אנחנו צריכים משהו כמו 60 גרם של סוכר חום כהה.
אוקיי.
וזה מאוד חשוב לחום כהה, כי אנחנו לא באמת מקרמלים אותו, אנחנו רק מנצלים את הצבע שלו. סוכר לבן יעבוד, אבל לא יהיה לו צבע של קרמל כיפי ו...
אז בקיצור, אתה לא באמת עושה קרמל, זה קרמל מזויף.
דמי, דמי קרמל.
אוקיי.
ואנחנו צריכים משהו כמו 2-3 כפות של שמנת, מתוקה. ואני לארג' כאילו, לא חייבים את השמנת 42%, אפשר גם קצת פחות.
אוקיי.
או 38.
כן, גם קשה למצוא את 42% ברשתות, 38 יותר קל.
כן, אבל גם אפשר לעשות את זה ב-15%, זה גם בסדר. הוא נותן לנו טקסטורה והוא נותן לנו רכות. מה שעושים פשוט זה ממיסים את החמאה במיקרו, במשך דקה עד שהיא ממש נמסה, מוסיפים את הסוכר והשמנת ומערבבים, טורפים את זה טוב טוב ביחד, החום של החמאה ממיס את הסוכר החום, דוחפים את הסיפור הזה למיקרו לעוד 30 שניות, זה מתחיל לבעבע, מוציאים, אם רוצים קרמל מלוח, זה הזמן לזרות קצת מלח פנימה, ואני מדבר על ממש קמצוץ, על תגזימו, אחר תהיה לכם מלח בטעם קרמל,
כן.
ואז אנחנו כבר תלויים בכמה אנחנו רוצים את הדבר הזה רך ונוזלי. אם רוצים אותו קצת יותר קשה, דוחפים אותו לעוד 30 שניות למיקרו.
אם רוצים אותו יותר קשה, אתה רוצה יותר רך.
לא, אם רוצים אותו יותר קשה, כיוון שאנחנו מעדים יותר נוזלים במיקרו, וכשנוציא אותו, כשהוא חם, הוא יהיה אומנם במרקם נוזלי, אבל ככל שהוא יתקרר, הוא יתקשה ויתגבש. ככל שנבשל אותו יותר, הוא יהיה יותר מוצק.
מה אתה אומר? כן. הפוך על הפוך.
הפוך על הפוך, אבל אנחנו מקבלים משהו שנראה כמו קרמל, מריח כמו קרמל, מרגיש כמו קרמל, עשוי מסוכר עם מולסה, אז כן. יש לו את כל הטעמים העמוקים האלה. וזה נהדר לזרות על עוגות או על בננות או על, את יודעת, כל מיני גלידות וכאלה.
כן.
וואלה, הכי קל בעולם, הסיפור של 3 דקות, כאילו.
יש לי שאלה, אם אתה זוכר לאיש מיקרו רצחני.
כן.
שממש, הוא לא צריך, כשאתה אומר דקה, אצלי כנראה מספיק 20 שניות.
דה זה 20 שניות.
לא, פשוט קחו בחשבון שהמידות הזמן שנתת נתונות לשינוי בהתאם למיקרו שלכם.
כן, כמה שיותר, אבל גם מיקרו רצחני אפשר לשלוט בעוצמות שלו.
אוקיי, אבל יש לי שאלה אליך.
כן.
רק להשלים את השיחה עם טל, שבעצם הכינה לנו יופי של קרמל, אבל אם הייתי רוצה קרמל מלוח בשיטה של המחוות, מתי הייתי מוסיפה את החמאה או השמנת למחוות, ואיך הייתי עושה את זה מבלי שיווצרו לי באותו רגע גבישים?
אז נוצרים גבישים, אין מה לעשות, כי ברגע שאת מוסיפה משהו קר לתוך נוזל רותח, הסוכר מתגבש באותה שנייה. אבל הוא מספיק חם, והכמויות שם לא מספיק גדולות בשביל להרוג אותו לגמרי, והוא מתגבש, ותוך דקה הוא גם מתפרק שוב, והופך להיות הנוזל החלקלק והנהדר.
אז זה נורא נורא חשוב.
אז זה בסוף סוף סוף סוף.
לא להיבהל כשמוסיפים את השמנת המתוקה, ואז היא באמת, בבת אחת כאילו הסוכר נקרש, הוא יחזור להיות נוזלי אם רק תתנו לו קצת זמן.
נכון.
אוקיי. אני רוצה אבל לקחת אותנו לנושא, אם מדברים כבר על מתכונים,
כן.
לעולמות השימור.
אוקיי.
לוקסי, אתה דיברת קודם על, על תפקידי הסוכר, ואחד מהתפקידים המשמעותיים זה היה סוכר כחומר משמר.
נכון.
הייתי שמחה לנצל את הבמה, ומכיוון שזה פודקאסט שלי.
כן, ואת יכולה.
ואני יכולה, לדבר על ריבות.
וואו, תקשיבו. כאחת שלא אוהבת מתוקים, האישה היא מפעל למרקחות, לא? אפשר להקדיר אותך ככה.
הכל התחיל בגלל אימא של עומרי, שהיא מתה על ריבות, נומה מתה על ריבות, וזה כל כך כיף לי לראות אותה מתענגת עליהן.
כן.
זה מה שעושה אותי שמחה.
טוב.
אז אני, תמיד שאני נוסעת אליהם, אני רוצה להגיע עם צנצנת ריבה, או תמיד שהיא באה אלינו לשמור על נורי, אני רוצה שיהיה לה צנצנת ריבה, וגם זה מתכנס לעובדה שאני תמיד קונה פירות, כי יש לי פנטזיה שהילדים שלי יאכלו פירות כמו שצריך, אבל אני חרה של דוגמה אישית, כי אני בעצמי לא אוכלת פירות, אז הגוף שלי לא אוהב פירות, אז תמיד נשארים לי פירות במקרר. אז אני עושה מלא 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 ריבות, כי ריבה היא פתרון ממש טוב למניעת בזבוז. אממה, בריבה יש המון סוכר.
כן.
ואז אני רוצה קצת להסביר מעל במה הזאת, מה זה ריבה, ולהבין אם אפשר להפחית בסוכר. כי התשובה היא כן.
אוקיי.
אפשר. ריבה, כמו שאמרנו, שיטה לשימור מזון, מבשלים פרי עם סוכר, אחרי שהכל רך וטעים, מצננים, מכניסים לצנצנת נקייה וזהו. בעיקרון לא צריך לדעת יותר מדי לבשל בשביל לעשות ריבה טובה. אמרת קודם שהריבה היא שיטה לשימור מזון, כי בעצם חיידקים לא יכולים לשרוד בסביבה שיש בה אחוז מסוים של סוכר, שהאחוז הזה זה 35%. 35% ממשקל הריבה הסופי, הוא צריך להיות סוכר, שלא משנה אם הסוכר הזה הגיע מסוכר פירות או מתוספת סוכר לבן.
אוקיי.
עכשיו זה מדליק לנו שתי נורות. אחת שיש ריבות שכתוב עליהן שכל הסוכר מגיע מפירות, נכון?
נכון.
ואז אנחנו נוטים לחשוב שהן ריבות יותר בריאות.
נכון.
אבל אחרי כל מה שאמרנו בתחילת התוכנית על פרוקטוז,
כן.
אפשר להבין שהן לא יותר בריאות? אוקיי. זה עדיין סוכר?
כן, סוכר אוקיי. זה סוכר זה סוכר.
סוכר זה סוכר. דבר שני, זה שיש ריבות שמוסיפים להן ממתיקים מלאכותיים כדי להפחית את כמות הסוכר. אבל אז מה קורה כשמפחיתים את כמות הסוכר? הריבה לא נשמרת. כי הפחתתי את החומר המשמר.
נכון.
ואז, ברגע שאין מספיק חומר משמר, גם מוסיפים להם חומרים משמרים. כלומר, ריבה שכתוב עליה שהיא דלה בסוכר, כי הפחיתו סוכר, תשימו לב שאין שם חומרים משמרים.
כן, זה כמו שמה, מה שאמרת מקודם על עניין כל סכמת הבריאות הזאת.
כן.
של אמרו, אל תאכלו שומן רווי.
כן.
ואז העבירו אנשים ליוגורטים בריאים וכו, שדחפו להם על סוכר.
בדיוק. כך שאם שואלים אותי, פשוט צריך להכין ריבות רגילות עם סוכר. רגיל, אבל פשוט לזכור שהן מכילות הרבה סוכר, ולאכול מהן פחות, ולהפחית את רמת הסוכר, כי אפשר לזכור שוואלה, לפני כמה שנים המציאו את החשמל, ולפני כמה שנים המציאו את המקרר, וברגע שאני פשוט יכין ריבה עם פחות סוכר, כל מה שאני צריכה לעשות זה פשוט לשים אותה במקרר ולא בחוץ, ואז היא לא תתקלקל.
אז להרבה פירות, המתכון הבסיסי הוא 1:1, 500 גרם פרי, 500 גרם סוכר, כמה את שמה?
זה מטורף, כמעט כל המתכונים זה בדיוק ככה, יגידו לך 500 גרם פרי, 500 גרם סוכר. אני קולפת את הפרי, מוציאה את הגרעינים והכל, ואז אני שוקלת את המשקל הנקי של הפרי, יוצא לי קילו לצורך העניין.
כן.
אני אשים 400 גרם סוכר.
אוקיי. Okay.
שזה משמעותית, הרבה פחות זה 60% פחות.
נכון.
ואם צריך, הרי בגלל שהסוכר הוא גם חלק מהנושא של ההקרשה של הריבה הזאת, אז אני צריכה להוסיף פקטין, אז אני יכולה להוסיף את הקליפת תפוח או את החלק הפנימי של התפוח. אני יכולה להוסיף לזרוק פנימה חצי לימון עם הקליפות ועם הגרעינים.
כן.
אבל פשוט לזכור שהריבות האלה צריכות אחסנה במקרר ולא בחוץ, זה הכל.
כמה פשוט.
וריבות כאלה, זה, בעיניי זה הרבה יותר טעים. אני חושבת גם שככל שאנחנו לאט לאט מפחיתים את כמות הסוכר בריבה,
כן.
פתאום אנחנו נטעם ריבה שהיא אחד לאחד, ולא נבין איך עשינו את זה.
מה הריבה מנצחת לך?
מנגו וניל.
מנגו וניל. שמעתי, אך לא טעמתי.
אוי, עכשיו יש מנגו. אתה רוצה שאני אכין לך ריבת כן, מנגו
כן,
וניל?
כן, אני פסיכי על מנגו, את יודעת את זה.
אז היא יצאה מעולה.
נו.
התפוח עץ, קינמון, תפוח עץ והגס, אני תמיד מערבבת עם קינמון, זה גם ממש טעים.
נשמע משעמם.
זה לא משעמם.
זה מאוד חיוויאלי, ריבת תפוחים וקינמון והגסים.
עשיתי את המרקחת פטל, לפי המתכון של מיכל וקסמן.
אותה טעמתי.
באירוע של עדינה.
משובחת פלוס.
מאוד 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 טעימה, זה הריבות שאני חושבת שהן הכי טעימות. ולפני שבוע היה לי מלון שהלך להתפגר, והכנתי ריבת מלון.
וואלה.
לא טוב. לא טוב, זה פרי נורא 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 מתוק, אפילו ששמתי רק 40% סוכר, זה יצא מתוק פיצוצים.
אוקיי.
בלתי.
אבל תנסי את זה שוב, בפחות סוכר?
אני לא בטוחה, הוא יחזב אותי קצת. אני לא יודעת, חשבתי אולי פשוט לקחת את הריבה הזו ולמעוך אותה, ולעשות, לא יודעת, אולי פשוט בהוגיות, לא יודעת, אני חייבת למצוא לה תפקיד בעולם הזה, לריבת מלון הזאת. אפילו אמא של עומרי אמרה שהיא מתוקה מדי.
בסדר.
ואם כבר דיברתי על הריבה,
כן.
אני אוכל לדבר על עוד ריבה?
ריבה.
הריבה האהובה שלי?
נו.
דולסה דלצ'ה אהובתי?
ריבת החלב.
ריבת החלב, כפי שאמרתי לך שאני משוגעת עליה.
כן.
שבמקור זה באמת מאכל ארגנטיני, אבל היום הוא נפוץ בכל מדינות אמריקה הלטינית, זה ריבה שכל מה שיש בה בעיקרון זה סוכר וחלב. אז כאילו מה הבעיה להכין את הדבר הזה? יש בעיה בלהכין את הדבר הזה. נכון שיש קנוי, אתם יכולים ללכת ולקנות את זה. העניין שבריבת החלב הקנויה יש מוצרים מעובדים, יש בזה אבקת חלב וסירופ גלוקוזה ותמציות טעם וחומרים משמרים, פחות מגניב. העניין הוא שאם אמרתי, אוקיי, אז אני לא רוצה לקנות את זה, אני אכין את זה בבית, זה לא שגר ושכח כמו ריבה רגילה. זה לא תחתכו פרי, תוסיפו סוכר, שימו על האש והכל בסדר. פה צריך לעמוד ליד הסיר ולבחוש, זה משימה שהיא כאילו נגיד במאסטר שפים הם רוצים להתעלל במישהו, שיתנו לו להכין ריבת חלב. את זה צריך לבחוש. לא כמו ריזוטו שאלק צריך לבחוש כל הזמן.
מכירה את שיטת הגולות?
בדיוק. זו שיטה מטורללת ואנחנו נדבר עליה.
אוקיי.
זה מה שאני רוצה לדבר, שזה מטורלל לחלוטין. לא, זה קסם בעיניי הדבר הזה. קודם כל, בעולם המודרני והעצלן, יש אנשים שפשוט בשביל להכין ריבת חלב, לוקחים פחית של חלב מרוכז, שמים אותה בסיר, ממלאים את הסיר במים, כאילו פחית שקועה במים, ומבשלים את זה כמה שעות.
שזה דבר מגניב לגמרי, אבל חבר'ה, אם קניתם...
מה זה מסוכן?
לא, מסוכן, לא מסוכן. אם קניתם פחית של חלב מרוכז, תקנו פחית של ריבת חלב, כי מה עשיתם?
בדיוק.
מה עשינו בזה?
לא, גם זה מסוכן, כי אם נגיד מתעדים כל המים, אז
יכול להתפוצץ.
התקרה שלכם, כאילו, אם חשובה לכם התקרה בבית, אל תשכחו את זה על האש. אז בקיצור, השיטה היום להכין ריבת חלב, בשביל לא לצטרך כל הזמן לבחוש אותה, זה לשים גולות. שזה דבר די מטורף. נסביר להם איך
עושים. ברור.
טוב, בסדר. בסדר. שמים חלב שמן, הכי שמן שאפשר למצוא. ואני אומרת את זה כי לפעמים אפשר למצוא חלב של פעם, 3.5%, וזה עדיף על פני 3%. בטח לא עם 1%. שמים את זה על כל חצי קילו סוכר, שמים 1.5 ליטר חלב, עם איזשהו מקל וניל או תמצית וניל טבעית, שמים את זה בסיר, מערבבים עד שהסוכר נמס, מעל להבה בינונית. אחרי שהסוכר נמס, מבשלים עוד איזה 20 דקות, עד שזה מגיע ככה לקראת רתיחה, מסירים לרגע מהאש, מוסיפים רבע כפית של סודה לשתייה, ואז מוסיפים גולות לסיר.
גולות של הילדים.
גולות של הילדים ששטפנו מבעוד מועד שלא היו מתונפות, כי בכל זאת הילד היה איתם בחוץ. למה גולות? כדי להפחית משמעותית את הצורך לערבב את הריבה הזאת כל הזמן. כי למי יש זמן, כל 5 דקות לבוא ולתת ערבוב?
כי מה קורה עם הגולות?
הגולות קודם כל שוקעות לקרקעית. נכון. זה הסיבה גם שכששמים אותם, צריך לשים אותם בעדינות, לא לזרוק אותם פנימה, הם יכולים להתנפץ על הקרקעית כן. של הסיר. מניחים אותם בעדינות, והחום שמגיע מלמטה עם הסיר, גורם פשוט לגולות להתחיל לרקוד. זה אגב יעשה לכם רעש במטבח, אתם תשמעו את הגולות זזות בתוך הסיר, זה גם מדד לכך שהטמפרטורה נכונה. כי אם הן לא מקרקשות, אם הן לא עושות רעש, אז צריך להגביר את עוצמת האש. ואם הן זזות כמו מופרעות שם, אז צריך להנמיך את עוצמת האש. ובאופן כללי, בריבת חלב, עדיף לעבוד עם אש נמוכה ושזה יימשך יותר זמן, מאשר להגביר את האש ולהגיד, "אין בעיה, אני עכשיו כאילו רוצה לזרז תהליכים, כי אז החלב עלול להישרף." מה שחשוב לזכור זה כמה גולות שמתם בסיר, בבקשה. צריך 3-4. תזכרו אם שמתם 3-4. אל תשכחו לחפש אותם. בסוף.
ולהוציא.
להוציא אותם בסוף.
כדאי.
כן, להוציא. אתם לא מגישים את זה עם הגולות בפנים. עד מתי נותנים לסיפור הזה להתבשל? 2-3 בביאבוע קל, עד שיש צבע חום קרמלי מהמם של ריבת חלב, מגרה כזה, והריבה מסמיכה, אפשר להכניס מזלג, להוציא אותו ולראות שנהיה וילון בין השיניים של המזלג כזה, וזהו.
יש ריבת חלב.
יש ריבת חלב.
וגולות.
צנצנת מעוקרת למקרר, ו...
היי דה שרה.
מחזיק כמה חודשים, אבל זה לא יקרה כמה חודשים, פשוט תאכלו אותם.
כן.
איזה טעים זה ריבת חלב?
אני אוהב, אני מאוד אוהב.
אני אוהב זה בכל כינוח שהוא.
לא ידעתי שאת כזאת פריקית של ריבת חלב.
אני מסתבר, כן, אני אוהבת ריבת חלב, אני אוהבת קרם ברולה. אם כבר אני אוכלת, זה סוכר.
קרם ברולה, אני מת עליו, וזה הכינוח שהכי קל להכין, זה אחד המתכונים הכי פופולריים בבלוג שלי דרך אגב, וזה אחד הכינוחים הכי פשוטים שיש להם את אפקט הוואו הכי גדול.
נכון, אני מת על קרם ברולה, אני חושבת שזה הכינוח הכי רטרואי. אז אם כבר דיברנו על, הזכרת את הקרם ברולה, שגם נדמה לי מקנו בו בפרק הביצים לדעתי, על איך מכינים קרם ברולה כמו שצריך.
ו... או ביצים, או שמנת, או זה, איך... שלושת המרכיבים, מה עוד נשאר, או וניל.
ביצים, שמנת וסוכר, לכו לביצים, או שמנת או וניל, זה שם.
כן.
אבל זה באמת אחד מכינוחי הרושם, שזה רטרו, זה עושה קאמבק אדיר עכשיו, מלא מסעדות עכשיו חזרו להגיש קרם ברולה, שאותי זה מאוד מאוד משמח, זה הכינוח הכי טעים שיש.
והוא נורא פשוט להכנה, הוא לא מסובך, אנשים מפחדים ממנו.
ממש.
לא מסובך בכלל.
ממש.
ממש.
אבל מה שכן מסובך,
נו.
והוא גם סוג של רטרו שלא חוזר בגלל שהוא כל כך כל כך מסובך, זה הביצת פאברג'ה. ודווקא ביצת פאברג'ה לא תוזכר בשום פרק אחר, כי כל מה שיש בביצת פאברג'ה,
זה סוכר.
זה סוכר.
זה סוכר. אתם זוכרים את הביצה הזאת ממאסטר שף?
זה הייתה משימה במאסטר שף. זה
היה ממש אחד הדברים, זה נכנן, הדבר הזה מאוד מרשים.
מאוד מאוד מרשים.
אני אכלתי ביצת פאברג'ה, אני מניח שגם את.
כן.
אבל לא הרבה מאזינים אותך יצא להם, במסעדת מול ים.
נכון.
והכינוח שהיה מוגש, זה פשוט ביצה יפהפיה, צבועה בצבעים מטריפים, בפנים מילואים ומרקמים ועניינים, ושוברים אותה והיא...
שוברים את הביצה הצבעונית והבדולחית הזאת, לתוך הכינוח, כינוח שבפנים. ולכן לסיום,
כן.
בוא נתקשר לטל הניג.
טל הניג.
כשהיא הייתה שף קונדיטורית של מסעדת מול ים, ואחר כך גם של מלון ג'פה, היום היא בקרדינל שוקולד, היא מכינת השוקולדים יחד עם אלית רב.
וואו,
היא...
שוקולדים מעולים.
היא אשתו של אלית רב.
טל המנפחת. בוא נתקשר.
מעניין כמה בית ספר ברג'ה היא ניפחה בחייה.
בוא נשאל. הלו.
שלום.
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 היי.
מה העניינים?
בסדר, שלומכם.
אז אנחנו כבר הצגנו אותך בפני המאזינים שלנו, ואנחנו רוצים לקחת אותך למסע כמה שנים אחורה, לימים שבהם ניפחת בית ספר ברג'ה. הרבה מאוד בית ספר ברג'ה. כמה בית ספר ברג'ה את חושבת שניפחת בחייך?
וואו. היה שלב שספרנו ואז הסקנו.
פשוט היה...
לאן הגעתם? לאיזה מספר?
2000.
כן, יש שם אלפים לפי דעתי.
וואו. תשמעי, מדובר באחד הכינוחים הכי מרשימים בעולם, זה בטוח.
כן.
אבל מאוד מאוד לא פשוטים להכנה.
מה היה בכינוח הזה?
בעצם היה מדובר על סוכר מנופח, שמילינו אותו בקצף, בפירות, בגלידה.
בשלל דברים. בעצם זה כאילו לא שינה כל כך מש בפנים, כי אנשים בעיקר התלהבו נראה לי מה...
לשבור את הביצה, צבעונית הזה. הייתה צבעונית, נכון? באיזה צבע היא הייתה?
כן, זה בעיקר הטקס.
איזה צבע הייתם מכינים אותו?
היא התחלפה, כל פעם שהחלפנו מילוי, היה כתום, אדום, צהוב, נראה לי גם ירוק פעם.
אני אכלתי את הכתום, יכול להיות עם גלידת מנדרינות, משהו כזה?
סורבה מנדרינות, זה המקום הזה.
וואו, אני עד היום זוכר את זה, ותקשיבו, מול ים כבר שנים לא, שלא, ווואו, זה מדהים, זה פשוט כינוח מדהים, אתה אוכל אותו ואתה אומר כזה, לא יצא לי ולא יצא לי לאכול.
איזה יפה שכל פעם שהמילוי התחלף, החליפו את הצבע החיצוני. אתה יודע, זה כזה, אני חושבת על אנשים שהיה להם מלא כסף, והם אמרו, שמענו שהביצת פאברג'ה החליף הצבע, אנחנו צריכים ללכת שוב. תגידי, אנחנו מצאנו את המתכון באינטרנט, וגילינו שיש בו גם סוכר, אבל גם גלוקוז. מה התפקיד שלו גם?
גלוקוז הוא בעצם סוג של סוכר, שמפיקים מפירוק של המילן פירה. הוא גם פחות מתוק מסוכר. ובעצם מה שהוא נותן לי בסוכר של הניפוח זה את הגמישות. בגלל שהוא לא מכיל גבישים, כמו הסוכר הרגיל, אז מאפשר לי את האלסטיות הזאת, שאני צריכה.
אז הוא בעצם מאפשר לביצה להתנפח ולא להישבר תוך כדי הניפוח?
בעצם אני מייצרת מין בצה כזה נגיד, אפילו. זה סוכר מבושל עם גלוקוזה ומים ל-155 מעלות, ובעצם נוצר סירופ שברגע שנותנים לו קצת להתקרר, הוא נהיה בצקי.
כן, הוא נראה כמו פלסטלינה כזה, נכון?
כן.
אוקיי, ואז איך מנפחים אותו?
שים לו סוג של מתיחות שגורמות לו להיות עוד יותר אלסטי, ועם הזמן לומדים את הטמפרטורות הנכונות של העבודה, יש לו ממש מרקמים שונים בטמפרטורות שונות, מלבישים אותו על צינור נחושת שמחובר לפומפה, וממש מנפחים.
מה, זה כמו ניפוח זכוכית? זה כמו ניפוח
סוכרית. כן, זה אותם טכניקות בערך.
וואו, זה כאילו, אני יושבת פה, ברוך שלא עושה אני קונדיטורית.
לא, אני בשוק מהפומפה. אני חושבת שנושפים פנימה.
מה חשבת שעם הפה הם עושים את זה?
כן, ממש, זה מסכנים.
זה לא היה עובר משרד בריאות שהם היו נושפים בפה שלהם לתוך כינוח של לקוחות.
משרד הבריאות, את יודעת.
פעם, אולי.
וואו, מה, זה פומפה כזה, כמו שאני כבר מדמיינת, כמו שמנפחים סירת כזאת של ילדים. אבל תקשיבי, סטטיסטיקת הצלחה של דבר כזה, כאילו, מה, כל פעם שהייתם מנפחים זה היה מצליח, או שהם נקראים, הם נשברים, איך זה עובד הדבר הזה?
זה לוקח זמן, עד שאתה באמת לומד לעשות את זה, את התנועה, ואז היא הופכת להיות טבעית לך ביד, ואתה מקפל אותו בדיוק כמו שצריך, מלביש אותו כמו שצריך, אבל בהתחלה ניפצנו המונים, היו ימים שהיינו עומדים וממש מיואשים כבר, ואז שודר הפרק, שודר הפרק במאסטר שף, והביקוש לא נתן לנו את האפשרות לא להצליח,
כן.
ופשוט התמקצנו מאוד, וכבר הפסיקו להתפוצץ לנו.
כן, מה, בגלל הפרק במאסטר שף, אנשים התחילו לבוא בשביל ביצת הפברג'ה?
זוכר שאנשים היו באים רק בשביל הביצה, באים להם מול ים כדי לאכול רק קינוח.
לפני זה ממש ככה, לפני זה היינו מנפחים מעט מאוד, וביום ששודר הפרק התחילו טלפונים, התקשר אליי מנהל המסעדה, לא הייתי במסעדה, הוא התקשר אמר לי, מחר הולכים להגיע הרבה אנשים.
שימי לב.
לא יודע כמה, אבל הם יגיעו.
אוקיי.
וואו.
ומאותו רקע היינו ממש פתוחים לשעות קינוחים בין הסרוויסים.
יו.
אנשים שהם מגיעים לאכול רק קינוחים.
קפה ועוגת פברג'ה. קפה ופברג'ה.
למה לא אני אומר?
היינו מנפחות כל היום.
תגידי, ואפשר מנפחים את זה מבעוד מועד, או שמנפחים את on demand ברגע שמזמינים את הכינוח?
מראש.
לא, מנפחים מראש, אפשר לשמור את זה.
זהו, איך שומרים את זה שלא ישבר?
בסוכר סופח לחוץ, זה פחות הסבר, זה יותר הלחוץ שעלול לפוח הסוכר.
אז איך שומרים?
ועוד ליד הים.
כן.
התנאים האופטימליים. ממש שמים סופחי לחוץ בתוך קופסה. וחוזרים את זה בפנים.
תגידי, את חושבת שהיום קינוח כזה היה מתקבל באותה השתאות? כאילו, זה קינוח שעומד במבחן הזמן?
מבחינת נראות וענייני ניפוץ, אני חושבת שזה היה עובר אינסטגרם היום.
בטוח.
נכון, אינסטגרם, לא היה אינסטגרם, וואו.
מדהים.
יש לנו כמה תמונות באינסטגרם שם, אבל...
לי יש תמונה באינסטגרם של הדבר הזה.
באמת?
כן, אבל צריכים לחפור, זה מ-2011-2012, משהו כזה, כאילו, פסיכי.
אני כבר רואה כל מיני בלוגרים שהיו עושים ומנפחים את זה בבית ו...
לא. היום?
מנסים, מנסים.
מי היה מצליח?
לא היו מצליחים, אבל זה
היה אפשר לעשות פופ-אפ.
פופ-אפ פברג'ה?
כן.
שנייה, אפשר לדבר איתה. את רוצה לעשות פופ-אפ פברג'ה?
אני חושבת שאני אשאיר את זה בתור זיכרון.
זיכרון מתוק, תרתי משמע.
כן.
תגידי, אני סיפרתי לכולם שהיום את בקרדינל.
נכון.
מייצרת שוקולדים מופלאים, מופלאים, מופלאים.
מהמשובחים שיש. ממש, ויפים, תחשקים.
אתה מכיר את השוקולד קינמון?
לא.
אתה מכיר את השוקולד קוסמת?
כן.
יפה. כן. חייב לטעום את הקינמון.
אוקיי.
אז רגע, עשינו לך חשק ויש סיכוי שיום אחד נראה אותך שוב קונדיטורית במסעדה?
אין לדעת, אין לדעת.
נחזיק אצבעות.
נחזיק פומפה.
לא, אבל אפשר בינתיים ליהנות מהשוקולדים של קרדינל, זה כאילו, ממש...
וואו. אני פשוט כאילו כל פעם באה, עוברת, לוקחת, קונה אחד קינמון, וממשיכה.
כן?
כן.
וואו,
כן.
מדהים.
זה התפקיד שלי בחיים, לבשר לאנשים שיש את השוקולד הזה, מי שלא מכיר אותו, זה מה שצריך. טוב, טל הניג, תודה רבה.
המון המון תודה.
בכיף, ביי.
על רגע של זיכרון מתוק.
כן.
ביי.
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 אני חייב לחזור עכשיו אחורה באינסטגרם שלי ולמצוא את התמונה הסופר מרשימה הזאת.
אז אני אשמח שתעשה את זה, וגם...
מה, אם אני אמצא?
אתה חייב, אנחנו מעלים פרק עוד מספר ימים בנושא סוכר, וזה נראה לי אחלה תמונה לקדם את הפרק. תקשיב!
כן.
אני קצת מתרגשת.
שרדנו. שרדנו לספר על זה.
בסוף פרק סוכר, פרק שחיכינו ופחדנו ממנו כאחד, חיכינו לו בהתרגשות מאוד מאוד גדולה, והנה הוא מאחורינו.
כן.
וזה מצחיק, נראה לו כבר כמה שנים אנחנו אומרים, יום אחד נעשה פרק על סוכר, והיום הזה הגיע.
היו כמה נושאים שתמיד פחדנו, כאילו נורא רצינו ונורא פחדנו.
כן.
נראה לי שזה האחרון ביניהם.
מהנושאים המפחידים.
מהנושאים המפחידים.
כן, אבל אל תדאגו, יש עוד מלא נושאים אחרים. מלא.
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 אוקיי.
חברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו. תמיד אפשר לדבר איתנו ברשתות החברתיות. היא אפרת קו תחתי אנזל.
הוא אורן לוקס. לוקסי במילה אחת, ויש לנו גם את הכתובת מייל שלנו, enzel.luxi@gmail.com, שלחו, אנחנו עונים, לוקסי עונה. עד השבוע הבא.
יאללה ביי.
שלום לכם, ביי.